שלום לכם אהובה, ידידיי מוריי ורבותיי. השיעור הזה נמסר לזכות בנועם שמחה בן רב דוד זאב, רבי יונתן שי בן הניה ורבי דור דוד בן שרה. כתוב במסכת זבחים בדף ממהם עוד א', קודשי נוכרים אין חייבים עליהם משום פיגול נותר ותמי. אם יש קורבן של גוי, אין שם איסור של פיגול נותר ותמי, והשוחטן בחוץ פטור. מי שוחט את הקורבן הזה בחוץ, יש איסור בתורה של שחוטי חוץ, הוא פטור, ואם זה קורבן גוי. כך דברי רבי שמעון, רבי יוסי מחייב. ובגמרא הובא מיעוט למעט קודשי נוכרים מפיקול נותר ותמי, ואילו על מה שפטור, על קודשי נוכרים מחיוב שחוטי חוץ, לא הובא בגמרא שום לימוד, וכבר העיר בזה בתוספות יום טוב. בין עוד בשיטה מקובצת אות א' ובסקי הריד. אבל הרמב״ם פסק בלכות פסולי המוקדשים פרק י"ח הלכה כ"ד שאין חיוב פיגול נותר וטמא בקודשי נוכרים, ואילו את השוחטן בחוץ הרמב״ם מחייב בלכות מעשי הקורבנות פרק י"ט הלכה ט"ז. אז משמע שאין זה תלוי בזה, בגמרא משמע שהם קשורים, כי רבי שמעון פותר בכולם, אילו הרמב״ם מפצל, מחלק ביניהם. פיגול נותר וטמא פטור, שוחטן בחוץ חייב. להלן קט"ז עמוד ב', כתוב תנור רבנן דבר בני ישראל, בני ישראל מצווים על שחוטי חוץ, ואין הנוכרים מצווים על שחוטי חוץ. חולי אסור לסעיין ולעשות שליחותן וכו'. ובתוספות שם הקשו שלפי רבי יוסי שקודשי נוכרים השוחטן בחוץ חייב כרת, אז למה כתוב פה שאסור? רבי יוסי מחייב כרת, אז למה כתוב פה רק אסור? בני ישראל מצווים מהשחוטי חוץ, אסור לסעיין ולעשות שליחותן. מה איסור פה? יש כרת. תראה את מקדש דוד, סימן כ"ז עוד ט', שרבי יוסי המחייב הקודשי נוכרים ששחטן בחוץ, היינו רק בקודשים שהוקדשו להקריבן בבית המקדש, אבל אם הוקדשו להקריבן בבמה שלהם, בזה אין חיוב כרת. ועל זה אמרו שם בגמרא שאסור אם הוקדשו להקריב בבמה ולא בבית המקדש, אבל מכך שתוספות הקשו כך ותרצו באופן אחר, נראה שהם לא סוברים את החילוק הזה של המקדש דוד, ואין בקודשי נוכרים חלוקה בין מה שהוקדש להקריב בבית המקדש או בבמה, כל עניין אחד. מעל כוחנו יש לנו קושיה שיש בזה חיוב ולא רק איסור, והם לא סוברים את התירוץ של המקדש דוד לחלק בין הוקדשו לבית המקדש להוקדשו לבמה. מנחת חינוך, מצווה ריש פי זין, כתב לחדש בקודשי נוכרים שאין בקודשי נוכרים משום איסור של מטיל מום בקודשים. למה? הטעם שלו משום שכל האיסור בזה הועיל ומפסיד אותו מהקרבה, כמו שכתב הרמב״ם בתחילת פרק י"ח מלכות פסולי המוקדשים, והועיל בבמה שלהם אין בעל מום פסול להקרבה. הרי נמצא שגם לאחר שהטיל מום, עדיין הבהמה ראויה להקרבה ולא נפסדה מהקרבתו. אז על כוחנו אומר המנחת חינוך שאין על זה דין חיוב של מטיל מום בקודשים. אין שם מה שציינו, ממצווה ריש פי זין. ולכאורה, אם נאמר שיש נפקמינה בין קודשים שקדושו להקרבה במקדש או להקריבם בבמה שלהם, אז אפשר לומר שאומנם אפילו לאחר שטיל בהם מום ראויים להקרבה בבמה שלהם, אבל מכיוון שהוקדשו להקריבן במקדש ושם הם נפסלו מהקרבה, יהיה חייב עליהם מישהו מטיל מום בקודשים. אבל המנחת חינוך לא אומר כך. הרי שגם המנחת חינוך נקעת שלגבי קודשי נוכרים, במה שלהם ובית המקדש שווים, ואין קודשים שדינם להיקרב רק בבית המקדש ורק בבמה שלהם. זאת אומרת, זה לא משנה. בכל מקרה חייבים קודשי נוכרים על מיטיל מום, הפטורים על מיטיל מום בקודשים, ואנחנו לא מחלקים בין מה שהוקדש לבית המקדש ומה שהוקדש לבמה. לא אומרים שזה הוקדש לבית המקדש אז יש איסור מיטיל מום בקודשים. חתינוך לא אומר כך, אז כנראה שהוא אינו מקבל את החילוק של המקדש דוד. אז אומר הרב שטיינברג שליטה, בעל המחבר ספר משנת חיים סימן חפדלד בשיעורים שלו על מסכת צווחים פרק דלד, שעל דרך זו שעליו אנחנו מתבססים כמובן, היה אפשר לומר שמה שאין חייבים על קודשי נוכרים משום שחוטי חוץ אינו מיעוט מיוחד בדומה למה שאין בהם משום פיגול נותר ותמי, אלא גדר הפטור הוא משום שכל חיוב שחוטי חוץ נאמר רק במקרה שמצד הקורבן דינו להיקרב בבית המקדש בלבד. אבל אם מצד הקורבן יכול להיקרב גם בבמה ולאו דווקא בפנים, משום כך אין על זה חיוב של שחוטי חוץ. על כוחנו שקודשי נוכרים הועיל וקורבנם מתקבל כאן בבמה שלהם, שהם יכולים לעשות קורבן זה, להקריב קורבן זה בבמה, מוכרח שאין על זה חיוב בחוץ, ולכן לא הביאו יפותה לפתור בחוץ. למה לא הביאו יפותה לפתור בחוץ? כי אנחנו מבינים את זה לבד, כי הם לא צריכים בין כל להגיע לבית המקדש, הם יכולים להקריב את זה בבמה שלהם. כי מה גדר הפטור פה? שאם יש קורבן שדינו להיקרב בבית המקדש, אסור להקריב את זה בחוץ. אבל אצלם אין דין בית המקדש, ממילא אין להם איסור שחוטי חוץ. ומובן שהגמרא לא הביאה על זה יפותה. ומאותו טעם כמה רמב"ם חילק, הוא אמר שפטורים קודשי נוכרים מפיגול נותר וטמא, אבל השחוטי חוץ חייב. למה? כי לא מקבל את הספרה הזו. שאם זה בין כה הראוי להיקרב בחוץ, אז אין איסור שחוטי חוץ. לא, רמב"ם סובר שאם הוא הקדיש קורבן והוא סתם שוחט את זה מחוץ לבית המקדש, מחוץ לבמה, אז הוא חייב על שחוטי חוץ. והחידושו של המנחת חינוך שאין בקודשי נוכרים משום איסור שמלטים מום בקודשים, הקשה בזרע אברהם מגמרה מפורסמת בגיטין דף נ"ו עמוד ב', אמר לי שדר לו קורבנה חזה עם הקריבים לי ש... פר קמצה אמר לקיסר לשלוח קורבן שהקריבו במזבח ותראה בעצמך אם הם מקריבים אותו או לא. אז הוא שלח עם בר קמסה עגל משולש פרי וטוב, ובשעה שבא
יטיל בו מום. וסבור רבנן לקרובי המשום של המלכות, אמרו רב זכריה בן אבקולס, יאמרו בעלי מום, בעלי מומים, חייבים לגבי מזבח. ורגע נקולס אמר, אי אפשר להקריב בעל מום. שילמדו שמותר להקריב בעל מום במזבח. סבור למקדלה דלא לעזוב אליהם, הרוצו להרוג את בר קמצא כדי שלא ילך ויאמר למלך שלא הקריבו את קורבנו. אמר לו רב זכריה, יאמרו מטל מום בקודשים יהרג, שדינו שלא עובר על הלב של מום לא יהיה בו, הוא מטל מום בקודשים במיטה. אנחנו לא רוצים שיגידו את זה. רשי שם אומר, יאמרו המטל מום בקודשים יהרג, שיהיו ספורים שבשביל שיטל מום בקודשים ועבר על מום לא יהיה בו, נהרג. מה זה עובר על איסור של מום לא יהיה בו? מדובר פה בקודשי נוכרים. מה שמפשטות לשון רשי, שאומנם על קודשי נוכרים שטיל בהם מום, עובר בלב של מטיל מום בקודשים. דלא כמנחת חינוך. פה רשי אומר שיש בעיה, יש לב. במנחות עין ג' עמוד ב', כתוב בברייתא, איש מצא מלמרי איש, איש לרבות הנוכרים שנודרים נדרים ונדבות כישראל. רבא מלכות מעשה הקורבנות פרק ג' הלכה ב' כתב, אבל אין מקבלים מהם שלמים ולא מנחות ולא חטאות ואשמות וכן עולות שאינם באות בנדר ונדבה, אם מקבלים אותם מן הנוכרים, כל עולת יולדת וכיוצא בה, מעולות שאינן באות משום נדר ולא משום נדבה. והיינו משום שיש ריבוי בפסוק שמביאים רק קורבנות הבאים בנדרים ובנדבות בלבד, לכן אין שלמים, אין מנחות, אין חטאות, אין אשמות, אין עולות שאינן באות בנדר ובנדבה, רק מה שבא בנדר ובנדבה. תורת כהנים, פרשת ויקרא, כתוב בני ישראל מביאים חטאת ואין נוכרים מביאים חטאת. ואין צריך לומר, אומר תורת כהנים, מצווה שלא נצטבו עליהם בני נוח, אלא אף מצוות שנצטבו עליהם בני נוח הם מביאים חטאת. גוי אף פעם לא מביא חטאת. גוי לא מביא חטאת, אפילו המצוות שנצטבו עליהם. כבר העירו, למה צריך את המיעוט הזה שאין נוכרים מביאים חטאת? הרי כל הריבוי מלכתחילה שהם יכולים להביא קורבן זה רק נדרים ונדבות, אז לא צריך למעט חטאות, כאשר מלכתחילה כל הריבוי שלהם, כל היתר שלהם להביא זה רק נדרים ונדבות, אז בשביל מה צריך לרבות אחר כך? לא, אבל חטאת לא. אנחנו יודעים את זה לבד? ונראה שהרמב"ם כותב בהלכות מלכים בפרק י' הלכה י' בנוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, אין מונים אותו לעשותה כהלכתה, ואם הביא עולה מקבלים ממנו, נתן צדקה מקבלים ממנו. צריך לבאר את דברי הרמב"ם, מה העניין הביא עולה לכאן? הרי כבר ביארנו בהלכות מעשה הקורבנות בתחילת פרק י' שיש ריבוי מיוחד, שיש קורבנות בגויים, בנוכרים, ואין עניינו רק שרוצה לעשות מצווה כדי לקבל שכר, אלא שנאמר גבי נוכרים פרשת קורבנות. אז למה רמב"ם פה מביא, כשהוא אומר שמותר לגוי לקיים מצוות, הוא מביא את העניין של קורבנות? יש לנו לימוד מיוחד, יש לנו פרשה מיוחדת שלגוי מותר להקריב קורבנות, קורבן עולה שהבא בנדר או בנדבה. אז נראה שמלבד הפרשה שנתחדשה לגבי נוכרים שמקריבים קורבנות הבאים בנדרים ונדבות כישראל, נאמרה הלכה נוספת כאן, שהועיל ויכול לעשות מצווה מן המצוות כדי לקבל שכר, גם מצוות שלא נאמרו בבני נוח אלא בישראל, הרי בכלל זה יכול גם להביא קורבנות כישראל לקבל שכר, גם בלא הפרשה של נוכרים מביא נדרים ונדבות, אלא גם בלא זה הרי היה יכול להביא קורבן כישראל, כמו שיכול לקיים שער מצוות שנמרו לישראל כצדקה. נפקא מינה, שכותב הרמב״ם בהלכות מעשי הקורבנות, פרק ג' הלכה ב', אבל הנוכרים מקבלים מהן, אלה עולות בלבד, שנאמר מיד בעיניך לא תקריבו את לחם אלוקיכם, ויקשה בלחם משנה. למה צריך הרמב״ם להביא פסוק למעט קורבן שאינו עולה שנוכרי אינו מביא אותו? הרי בסוגיה מבואר שהפסוק שמרבה נוכרי להביא קורבן, מדובר בקורבן עולה. אז לא צריך פסוק מיוחד. שהם מקבלים מהם אלה עולות, הרי הפסוק שממנו לומדים שגוי יכול להביא קורבן, אומר לכם ישנה, מדבר על עולה. וממילא ששאר הקורבנות התמעטו אם אינם קורבנות עולה, אז למה רמם צריך למעט מפסוק מיוחד קורבנות שאינם עולה? אז אפשר לומר שהן אמת שבאותה פרשה שנתחדשה בה, שנוכרי מביא קורבנות הבאים בנדר ונדבה, נאמרו שני תנאים, א', שזה עולה בלבד, וב', שזה רק קורבן הבא בנדר ונדבה, להפוק היה אפילו עולת יולדת וכדומה, כמו שכותב הרמב"ם במשך הדברים. אז כל זה אם בא להקריב בתורת קורבנות בני נוח מהחידוש המיוחד שנוכרי מבין נדר ונדבה. אבל מה שחדש הרמב"ם בהלכות מלאכים, שמלבד הדין הזה הרי יכול להביא קורבן בתורת ישראל כדי לקבל על זה שכר, כמו שיכול לתת צדקה ויקבלו ממנו, כך אם יביא קורבן בתורת ישראל יקבלו ממנו. הרי בזה לכאורה לא נאמר אם יש איזושהי הגבלה על קורבן מסוים בלבד, או שיכול להביא כל קורבן שירצה, שרי על זה לא מתייחס פרשת איש איש שנאמר שמביא רק עולה בה בנדר ונדבה. רק בפרשת הקורבנות מייתנו שער הנדרים בנדבות, מייתנו קורבנות שאינם נדר ונדבה. אבל בפרשה הנוספת שגוי יכול סתם לקיים מצווה, שם לא מייתנו. לכן הרמב"ם היה צריך להביא פסוק נוסף, ומיד בן נכר לא תקריבו, שם לומדים שהוא לא יכול, לא תקריבו את לחם לוקחם, שהוא לא יכול להביא את שאר הקורבנות, שלגבי נוכרי אין קורבן אחר אלא עולה בלבד, וגם אם הוא רוצה להקריב בתורת ישראל הוא צריך להקריב רק קורבן עולה. אז בפרשת איש איש שלמדנו רק קורבן עולה, אז זה ממעט כל קורבן שאינו עולה ושלא בא בנדר ונדבה. אבל אם רצונו להקריב בתורת ישראל, לא נאמר מיעוט שיקריב רק קורבן הבא בנדר ונדבה. ובזה אמרו רק שיקריב עולה. אבל הייתי אומר שעולת יולדת בכלל, ועל זה יש מיעוט בתורת כהנים למעט נוכרי מהבאת חטאת, שאחר שנאמר שמלבד פרשת איש איש שנתחדשה פרשת קורבנות בגוי, נאמר פרשה נוספת שיכול להקריב קורבן בתורת ישראל, היה סלקא דאיתך שמביא אפילו חטאת כמו שמביא עולות שאינם בנדר ונדבה. ואז זה אמרו בתורת כהנים שלומדים למעט שאינו מביא חטאת. אז שוב, יש פה שתי פרשיות, יש פרשה אחת שגוי יכול להביא קורבן, מה לומדים משם? בפרשה הזאת נלמד שני דברים. נלמדים שני דברים. א', רק עולה. ב', רק אם זה בא בנדר או נדבה. איש איש, לרבות הנוכרים, שנותרים נדרים נדבות כישראל. הרמב"ם פוסק, אין מקבלים לא שלמים, לא מנחות, לא חטאות, לא שמש וכו' וכו'. אלא מה? וגם עולות שאינן באות בנדר ובנדבה. רק אפשר להביא עולה שבאה בנדר ובנדבה. אבל יש פרשה נוספת. פרשה נוספת זה פרשת גוי שרוצה להקריב קורבנות בתורת ישראל. שם יש גם לימוד שיכול, נכון, עכשיו הוא מוגבל שיכול להביא רק קורבן עולה, אבל הוא יכול להביא קורבן עולה גם עולת יולדת. אז יש פרשה נוספת שיכול להביא בתורת ישראל, אז שם שיביא גם חטאת, כמו שהיא יכולה להביא עולת יולדת. אז כמה שמלן שזה שיחת המיעוט בתורת כהנים, שאין הנוכרים מביאים חטאת גם לא בתורת, גם לא בתורת ישראל, כשבאים להקריב קורבנות בתורת ישראל. אז אלו קצת כיווני מחשבה בסוגיה, וכמובן שיש להרחיב מאוד, ונתפלל שנזכה ללמוד ולמד לשמור ולעשות לקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה, ובעזרת השם אולי נמשיך ללמוד בסוגיה הזאת, ונזכור תמיד שסוף דבר הכל נשמת, אלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה הכל האדם של המלאכם האהובה ידידיי מראה ומראה.